שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט מדברים זוגיות מעשית. בכל פרק נדבר על זוגיות מנקודות מבט שונות ומעניינות, ותקבלו ידע וכלים פרקטיים שילוו אתכם בדרך לזוגיות שאתם מאחלים לעצמכם. אני הדר זוהר, מנכ"ל המרכז לזוגיות מעשית, ואני שמחה ומתרגשת שאתם איתי כאן. והיום איתנו ענת קדם, שאנחנו כבר מכירות, אפשר להגיד, משהו כמו 15 שנים,
לפחות.
פחות או יותר, ואני מאוד מאוד שמחה שהיא פה איתי היום. ענת היא מטפלת דרך תקשור, היא מורה רוחנית, היא עושה את זה כבר 17 שנים, גם אני הייתי אצלה בכמה סשנים סופר מעניינים, והרבה תשובות קיבלתי בחיי דרך התהליכים האלה, והחלטנו לעשות לכם פרק ביחד, שמדבר על זוגיות בעיניים רוחניות, שיש פה כל כך הרבה דברים מעניינים, שאני בטוחה שתשמעו את הפרק הזה יותר מפעם אחת. אז היי ענתי, מה קורה?
היי אדר, איזה כיף לי, כיף לי לראות אותך. זו
הזדמנות. לגמרי. אז אנחנו, יש לנו היכרות דרך הילדים הגדולים שלנו. כשאני עברתי להוד השרון, אני חושבת שאתה הבן אדם הראשון שהכרתי שם, איכשהו בכיתה של סגי, אני זוכרת, וככה...
בגן.
בגן זה היה לגמרי, פה עברתי בכיתה, בגן, נכון? והיה איזה קליק מיידי כזה בינינו, ואני זוכרת אפילו את השיחה הראשונה שלנו, שדיברנו, שאמרת לי שאת מתקשרת, ואז דיברנו, ואז אמרת לי, את יודעת שגם את.
ואת יודעת שאת צריכה להתעסק בטיפול ובתחום.
והאמת שיש כמה, יש משפט אחד שאת אמרת, והוא חרוט לי כל כך הרבה שנים, שהוא משפט שאני ממש, הוא מלווה אותי. עוזר לי כל פעם להתחזק מחדש, ואני זוכרת שישבנו יום אחד אני ואת, ואמרת לי, אדר, זה לא משנה איפה תהיה הקליניקה שלך, גם אם תעבדי על ההר, אנשים יעלו להר ויבואו. ואני זוכרת שהמשפט הזה כל כך הידד לי, וביום שהחלטתי להפסיק אפילו את הקליניקה ולעבור לזום או לעשות כל מיני דברים, ואמרתי, המשפט הזה יושב לי בראש, וזה תמיד ענת, והוא מאוד חיזק אותי.
כי את הערך, אנשים באים בשביל הערך, לא בשביל התפאורה.
ואצלך יש איזה משהו שמצליח להוציא, וגם תמיד אני מספרת שזוגיות מעשית, זה שם שאת העלית אותו, זה הקרדיט עליו.
כן. אבל הוא מאוד מאוד מדויק לך, הוא מאוד מדויק.
של איך ומה ואיך נקרא לעסק ותתתה, וזה היה איפשהו שם לפני 14 שנים, ואז אמרת לי, זוגיות מעשית, ומאז זה זוגיות מעשית. אז לגמרי יש הרבה קרדיטים בחיי אליי.
אני מרגישה זכות גדולה להיות חלק מהמסע הזה שאת עושה.
ממש חלק מהמסע.
פלא ועוזר כל כך בעיניי לעולם.
איזה כיף. אז היום אני רוצה שנעזור ביחד. ואצלך יש מלא מלא תובנות סופר מעניינות על זוגיות. אז בואי נבין מה זה בכלל זוגיות בעיניים רוחניות. מה זה אומר? זאת אומרת, איך זה שונה מזוגיות בעיניים מעשיות לצורך העניין?
קודם כל, גם רוחנית יכולה להיות, רוחניות יכולה להיות מעשית.
לגמרי, כל כך.
אבל אני אגיד קצת שהתפיסה הרוחנית היא עלינו כנשמות. כשאני מסתכלת על זוגיות בצורה של נשמות, לא רק על גוף או חומר שכאן חי בעולם, אני מסתכלת על זה כעל בחירה שאני בוחרת את בן הזוג שלי, או ההפך, בן זוג בוחר אותי, אנחנו שתי נשמות שבוחרות אחת בשנייה. עכשיו, הבחירה הזאת, מה שמדהים בה, היא מתרחשת עוד לפני שהגענו לכאן לעולם. היא מתרחשת שאנחנו מתכננים את התוכנית הגדולה שלנו, אנחנו הרי יושבים למעלה שם, ואומרים, איך אני אראה, מי יהיו הילדים שלי, וגם מי יהיה בן הזוג או בת הזוג, אני לא אכנס למי יהיה ההורים, כי זה כבר סיפור שלם אחר, שאנשים בדרך כלל מתכחשים אליו, בחרתי את ההורים שלי, ופתאום בחרתי אותם, אבל לבני הזוג שלנו, אנחנו עושים בחירה נשמתית, ודאית לפני שאנחנו מגיעים לכאן לעולם.
וואו.
זה לא מקרי שאנחנו יחד.
רגע, אז בעצם מה שאת אומרת זה שלכל אחד יש מישהו אחד? לא. זאת אומרת, זה מה שזה אומר, או שזה יכול להיות יותר מנשמה אחת שאמרתי
יכול להיות יותר. תהיה? יש נשמה שבוחרת מספר זוגיות, אם נקרא לזה ככה, מספר אנשים שיתחווה איתם את הנושא של זוגיות. יש נשמה שבוחרת זוגיות אחת ראשית שבה היא תלווה כל החיים. יש כאלה שאפשר לראות אצלן, נגיד סבא וסבתא שלי, סבא שלי בן 96 היום, סבתא שלי בת 94, הם חגגו עכשיו 74 שנות
וואו.
נישואים, נישואים הם היו עוד קודם ביחד, וזה משהו שהיה אמור לקרות, ואני אספר לך סיפור, תפארי את הפה, סבתא שלי חלמה את סבא שלי בחלום, כולל איך שהוא נראה, על סוס לבן, הוא היה בלונדיני, עיניים כחולות, ממש כמו בסרטים, וככה היא ראתה אותו ממש אחד לאחד במראה, בגיל 15.
וואו.
נערה צעירה, אחר כך היא עלתה, ופגשה אותו, היה המדריך שלה, המדריך הנוער שלה. וכשהיא הסתכלה, היא נזכרה בחלום, היא שכחה מהחלום בכלל. עכשיו, זה לא היה חלום, זה היה סימן. סימן שהוא האחד שלה. ושבעים שנה אחרי, מפה לשם, הם עדיין יחד, ולדעתי הסיבה שהם חיים עדיין, זה שהם מחזיקים מעמד בשבילו לעזוב אחד בשביל השני. נורא מרגש.
מטורף. אז בעצם, את אומרת שלפני שאנחנו מתגלגלים לפה, יש לנו, אנחנו מסמנים את הנשמה איתה נרצה לחיות את חיינו, שיכול להיות שבדרך נעבור כל מיני נשמות, עד שנגיע לנשמה הזו במקום בשל להיות איתה.
זוגיות אנחנו יכולים להיות עם כל מיני, כי יש למידה בתוך זוגיות, אז אנחנו יכולים להיות עם כל מיני ביחד. ויש מישהו
שמחכים להם. זאת אומרת, זה יכולה להיות זוגיות, אבל היא לא נשמתית.
יכולה להיות זוגיות שלא נשמתית. יש הרבה למידה בכל מערכות היחסים שאנחנו עוברים בחיים. גם מערכות יחסים זוגיות וגם לא.
אוקיי. אז מה זה בעצם הסימנים האלה? כלומר, איך אנחנו כבני אדם שמחפשים אחד ועוד אחד שווה שתיים, יכולים להבין בעצם מה זה אומר סימן? כי את אומרת, היא חלמה, אוקיי. אחר כך ראתה מישהו שהוויז'ן הזה קפץ לה. מה זה אומר סימן?
אז אצל סבתא שלי זה היה באמת סימן נורא מובהק. וזה לא אצל כולם סימן כזה מובהק. למשל, בעלי ראה אותי, נפגשנו בצבא, בפעם הראשונה שהוא ראה אותי מרחוק, יש לי הליכה מאוד קיפוצית כזאת, כי אני מלאת אנרגיות, ובטח בגיל 18, והוא הסתכל עליי, הוא ראה את ההליכה הזאת, הוא אמר, מה זה הדבר הזה? מישהי כזאת תהיה אשתי. זה מה שיצא לו מהפה, ויושב שם בן אדם, חבר שלו, ששמע אותו אומר את זה. הוא לא אמר ספציפית אני, בסדר? הוא היה כמעט מדויק, אבל הוא אמר מישהי כזאת, כלומר היה לו, הוא אמר משהו בהליכה שלך, עד היום הוא אומר, משהו בהליכה שלך גרם לי להגיד את זה. זה היה סימן שהוא שם לעצמו. עכשיו תשאלי אותי אם אני היה לי סימן, לא, אני המתקשרת, לא היה לי שמץ של מושג שיהיה סימן.
זאת אומרת שהסימן יכול להיות גם רק אצל אחד מבני הזוג.
לרוב זה רק אצל אחד.
אוקיי, אז סיפרתי לך פעם שכאילו ההיכרות שלי ושל אמיר גם הייתה עם סימן, מסתבר שזה סימן, ששנה וחצי לפני שנפגשנו לדייט כלשהו, אמיר עשה סרט עם חברים על סיום שנה ד' באוניברסיטה, וההתמקדות שלו מכל האנשים באוניברסיטה הייתה עליי, והוא רדף אחריי במצלמה, אני לא הייתי מודעת לזה כמובן, הוא דיבר למצלמה, והאמת, אני זוכרת שאחרי שהכרנו, אז מישהי פגשה את אימא שלו בים, ואמרה לה, הוא אהב אותה לפני שהוא הכיר אותה.
איזה משפט.
איתו, ממש, וזה משהו שהלך איתנו הרבה זמן, ויום אחד החברים שלו מגיעים אלינו אחרי שהתחתנו, תקשיב, אתה לא מאמין את מי צילמת, ומסתבר שזה היה פעמיים, אז אני לא ידעתי...
תראי שזה מתחבר למשפט, זה היה הרי מסר, הוא אהב אותה לפני שהכיר אותה, ואז רואים שבפועל הוא צילם אותך בלי להיות מודע, כי יש דברים שקוראים בתת מודע, זה בדיוק המשרים. וואו.
לגמרי. אני לא ידעתי שום סימן, לא ידעתי שום דבר, אבל כן, וכנראה שהסימן הגיע לאמא שלי, כי היא זו שהכירה בינינו, בסופו של דבר.
אז זה למשל סימן, ההליכה שלי סימן, אני יודעת על מישהי שאמרה לבעל שלה שיש לו ידיים של מטפל, וזה גרם לה להבין שהוא יהיה בעלה, כי זה הסימן שלה היה, שהבעל שלה צריך להיות לו ידיים של מטפל. לא יודעת מה זה אומר אגב, ידיים של מטפל, כנראה שהיא יודעת.
זאת אומרת, אז את הסימנים אתה רואה, אתה מבין הרבה פעמים בדיעבד.
הרי כשאנחנו מגיעים כנשמה פה לעולם, אנחנו שוכחים, אני עושה במרכאות, שוכחים את הידע שיש לנו, את הבחירה הזאת שבחרנו את הנשמה הזאת. אין לנו את זה בצורה מודעת, את זה בחרתי, זה לא נמצא שם. אז כדי שלא נפספס, הם שמים לנו איזה סימן כזה קטן, שיהיה שם, וזה יקפוץ לנו כשזה ברגע האמת, זאת הסיבה שזה קיים.
מהמם, וזה כאילו זה מעניין, האמת, שאתה מכירה אותי, אני אשר רוצה להפוך את זה לפרקטיקה, ואז את אוקיי, רגע, אז מה, אפשר כאילו לשים לב לדברים, אפשר לראות, או שזה פשוט משהו שתדעו שזה קיים, וזהו, כזה.
בדיוק, זה יותר תדעו שזה קיים, אני אגיד לך איפה הבעייתיות יכולה להיות, אם מדברים על פרקטי, שזה לא יהיה אובססיבי עכשיו.
כן,
כי יש כאלה שנתלים בסימנים, בעיקר נתלות, בלי להעליב נשים, אבל יש הרבה נשים שנתלות בסימנים. כל המספרי מלאכים, כל מיני, בטח מכירים, אז שתיים, שתיים, שתיים בשעון, שתיים זה זוגי, אז שתיים זה
נכון.
זה. לא, לא, נשמה, זה לא אומר כלום, זה לא.
אז רגע, מה זאת אומרת לא אומר כלום? אם אני עכשיו מסתכלת ואני רואה אחד, 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 זה לא אומר כלום?
לא, זה לא אומר כלום. זה בעיקרון מה שזה אומר, זה שכדאי לך לשמוע אם יש מסר, כאילו לשאול פנימה אם יש איזה מסר, זה כמו ביפ ביפ, כזה סימן של הודעה. אבל זה לא אומר ספציפית אחד, זה אומר אחד.
כן. אז בעצם את אומרת, יש דבר כזה זוגיות נשמתית, אנחנו בעצם מסמנים אותה לפני שאנחנו מגיעים לעולם הזה, ואז שאנחנו פה,
אני
במציאות
רוצה, כן,
שלנו.
לספר מה קורה כשאנחנו פה. זה לא אומר שהזוגיות הזאת מושלמת. בוא נתחיל מהסוף. זה לא אומר, כמו באגדות, הוא האחד שלי, ועכשיו הם חיים לנצח, באושר ואושר. לא, בחרנו את הבן זוג או הבת זוג הספציפיים האלה כדי לפתח אותנו נשמתית. חלק מהסיבות שבחרנו אותם זה כי כל אחד מאיתנו נוגע בנקודה הכי הכי כואבת ורגישה של השני כדי להגדיל אותו כנשמה. הרי הנשמה שלנו גדלה ככל שהיא חובה דברים, וכולם יגידו, עברתי איזה חוויה מאוד מאוד קשה, אבל למדתי ממנה, צמחתי ממנה, גדלתי ממנה, אז בזוגיות יש לנו הזדמנות כל רגע להתגושש על חוויות מעצימות כאלה ואחרות, כי בעצם בני הזוג שלנו נוגעים לנו בצורה די כואבת בנקודות האלה. ובחרנו אותם בשביל זה.
כלומר, במילים אחרות, הם עוזרים לנו לעשות את התיקון שלנו.
בדיוק.
אז תגידי, אז אם רק אחד סימן, נגיד, בעלך סימן אותך, בעלי סימן אותי, אז זה עדיין אומר ששנינו עוברים את התהליך הזה, או רק מי שסימן?
שנינו, רגע, הסימן לא קשור, הסימן הוא כזה משהו שהוא כזה נחמד, קוריוז.
כלומר, האם אני פה בשביל לעזור לו לעשות את התיקון שלו, כי הוא זה שסימן אותי, או שזה נכון שהוא סימן, אבל הזיווג הזה הוא בעצם התיקון של שנינו.
הזיווג הוא התיקון של שניכם, אין קשר לסימן, הסימן אני מניחה בצד, הוא כזה רק מין כזה תשומת לב, אבל בגדול אני מרגישה שאנחנו הרבה פעמים מחזיקים כמו ספוט כזה, יש לנו ספוט לכל אחד ביד, לי יש ספוט לנקודה הכואבת של בעלי, ולבעלי יש ספוט לנקודה הכואבת שלי. למשל, כשאנחנו באיזה ריב, אז הרי עולה השאלה למה בחרתי אותו, נכון? אם מדברים רגע נשמתית.
לגמרי. מה חשבתי לעצמי?
מה עבר לי בראש? יכולתי יותר טוב, לא יודעת, כל מיני המצאות. ויש לזה תשובה, נגיד אם הוא ישאל למה בחרתי אישה שצועקת. נגיד בעלי נורא אוהב להגיד עליי שאני צועקת. בסדר, אני כולי אש וזה, אני גם צועקת. אז למה הוא בחר אישה שצועקת? זו שאלה טובה, הסתובבתי עם השאלה הזאת שנתיים. כי זה על עצמי, למישהו אחר קל לי לענות, אבל לעצמי היה לי קשה להבין. הוא בחר אישה שצועקת, כי הוא חיפש אישה שתחבר אותו לרגשות שלו. זה לא בדיוק אישה שצועקת, זה אישה מאוד רגשית. הוא בחר אישה רגשית. אישה שמביעה רגש, אישה שלא חוששת להביע רגשות, אישה שנותנת את כולה, 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 כל כולי רגש. אז כאילו, זה מה שהוא בחר, הוא לא בחר איזה אישה כזאת שקטה, שלווה, קוקטית, זה לא. אז הוא קיבל את כל האש, כי הוא היה אמור לפתוח את המקום הרגשי הזה בתוכו, זה התיקון שלו. אוקיי? אז זה הסיבה. עכשיו, להגיד לך שזה לא מכאיב לו כל פעם? חד משמעית כן. זה התלונה הקבועה עליי.
מעניין. אז
אבל
בעצם
אני
אגב
יודעת
זה
על
איזשהו,
שמפתחת אותו.
זה איזשהו כלי שאנחנו יכולים לשים עליו לב, שבעצם אולי הדבר שכואב לנו, אנחנו מתלוננים עליו, הוא בעצם הדבר שעלינו לתקן. כלומר ששם זה יושב.
אני אקח את זה עוד צעד, קצת יותר כואב. רגע לפני שמתגרשים, לפעמים כל כך כואב לנו, שאנחנו במקום להתבונן פנימה, איפה באמת אצלי העניין, אנחנו מניפים את זה לצד השני ולהגיד, הוא מכאיב לי. כן, אבל יש לו תפקיד. יופי, הוא מכאיב לך נהדר, כל הכבוד לו. הוא עושה עבודה טובה, הוא מציף את המקום הפגוע שאת צריכה לטפל. אם הייתה לך אימא ביקורתית, את תבחרי בן זוג כנראה ביקורתי, כדי שכל פעם הביקורת הזאת תיגע בך, ותלמדי לא לקחת ביקורת ללב, או תלמדי לחוות את החוויה הזאת אחרת, בחיים האלה, זה תיקון. אבל זה גם כואב.
את יודעת, הרי כל דבר בחיים אנחנו, יש לנו הזדמנות לחוות פעמיים. פעם אחת בילדות, שיהיה לנו שליטה על זה, ופעם אחת בבגרות שלנו, ואז אנחנו יכולים באמת לשנות החוויה. נגיד אצל בנים רואים את זה בברית, שפעם אחת הם עברו את הברית על עצמם, ואז הם עוברים את זה כאבא. זאת אומרת שהבן שלו עובר את הברית, ופתאום כל החוויה הזאת מקבלת איזשהו מימד אחר. אגב, יש איזה משהו שתמיד... תמיד בן, אבא, כלומר, גבר ירצה בן, אוקיי? אמא אותו דבר עם בת, זאת אומרת, משהו שאני חוויתי בילדות שלי, בין אם זה מאמא שלי, עכשיו אני חווה את זה כאמא לילדה שלי. זאת אומרת, כל דבר שאנחנו חווינו בחיינו, יש לנו הזדמנות פעמיים. פעמיים להסתכל, פעם אחת לחוות את זה, פעם אחת לעשות עם זה איזשהו תיקון, מול זה, זה ממש...
אני אוהבת את המילה אבל הזדמנות, כי אני חושבת שאם את שואלת אותי ברמה, שוב, פרקטית, מה הייתי עושה עם זה, קוראת לזה הזדמנות. כל פעם שכואב, זאת הזדמנות. הזדמנות לפעול אחרת, הזדמנות לתקן, הזדמנות לגעת במקום הכואב מהילדות, שנשאר שם פגוע, וזה בעצם בן הזוג, או בת הזוג, מאפשרים לנו הזדמנות. אני יכולה להגיד שאני עשיתי תהליך ארוך על רכות, אני עבדתי במשך שנה על רכות, כי אנחנו רבנו ריבים שרואים רק בסרטים. אני חושבת, אמרתי ששנינו אש, אנחנו שנינו טיפוסים של אש, אש עם אש זה תמרות השן בבית, ולקח לי זמן, אני החלטתי לקחת את זה כפרויקט, אמרתי יאללה, אני משחקת, ככה קטנתי את זה קצת, בלהיות רכה. כל פעם שהוא היה קופץ, זה היה הסימן שלי, כי הוא היה, זה כנראה היה שם טריגר, אז אמרתי, אוקיי, זה הסימן שלי, שלא הייתי מספיק רכה, ויש עוד הזדמנות להיות עוד יותר רכה. הייתי הולכת לחדר, מתעצבנת, כי קודם צריך לפרוק, ואז חוזרת, נושמת, ואומרת את זה בצורה אחרת, בגרסה יותר רכה. ואחרי שנה, ראיתי שכבר הריבים נראים אחרת, אנחנו מדברים על הדברים, אמרתי לו, שמת לב שאנחנו לא רבים כמו פעם, יודעת מה הוא ענה לי? כן, התבגרנו. כן, שמה, אני שנה עובדת על זה. התבגרנו.
גדול.
זה המון עבודה, אבל זה היה את העבודה הכי משתלמת, אני חושבת, שעשית.
ותראי כמה מדהים זה שכשהאישה עושה שינוי, כל הבית משתנה. זאת אומרת, זה לא קורה הפוך אגב. זאת אומרת, יש משהו באישה שהיא מכילה את האיש, אני תמיד אומרת גם תרשמו אישה, ואז תראו שהאיש בתוכה.
נכון, איזה
איך
מקסים.
את ההי, שזה עזרת אדוני, מה שנקרא
נכון,
לטובתה.
כי אנחנו ברות, כי אנחנו יש לנו את אלוהים בתוכנו.
בדיוק. אז כאילו בסוף אני מכילה אותו. כלומר, בתוכי. נכון. זה לא שהכל האחריות עליי או האשמה עליי, זה תמיד 50-50, אבל אני הכוח המניע של הדבר הזה, וברגע שאישה עושה איזשהו שינוי, אז זה מדבק, יש את נוירוני המראה, שהם בעצם מדבק.
אני גם אגיד יותר מזה, זה התפקיד. אני אמרתי זה לכמה אנשים, זה התפקיד הנשי, אז הן מתבאסות, אני גם התבאסתי, אני לא אגיד שלא התבאסתי. אמרתי, מה, למה זה התפקיד שלי? קצת מרמור זה טוב, אבל אז צריך לשנס מותניים, כי הרווח שלנו מתהליכים שאנחנו עושות, הוא כאילו פי 10. פעולה אחת שלי שיש בה מאמץ, שווה להחזר פי 10. ברגע שאני מבינה, שאומנם עכשיו אני עוד לא רואה את הרווחים, אבל אני יודעת שיהיה לי החזר פי 10, אני מבינה שזה משתלם לי.
לגמרי.
אם אני הזאת שמפייסת, ואומר כרגע לבלוע את האגו, נכון? רגע להגיד, אני זוכרת שרבנו ונסענו ככה, היינו בנהיגה, בנסיעה, וככה אומרים לי, עושים לי מסר כזה, דופקים לי כזה בכתף, אומרים לי, תגידי לו לשבת בבית קפה, ואני כזה באגו, מאיזה? אני לא אגיד לו, בלב, הכל שיחה פנימית, כן? אני לא אגיד לו, כן יגיד לו, לא יגיד לו, כן יגיד לו. עוברים ליד הבית קפה, ויוצא לי, בקושי הצלחתי להוציא את המילה מהפה, אבל הוא רק חיכה שאני אגיד משהו. אמרתי לו, רוצה לשבת פה בבית קופה, כזה, מגמלתי את זה כזה, מקוטע, והוא אמר, מה, הוא כאילו ממש דלה את זה, אמרתי לו, לא נשמע את זה בית קפה, לא יודעת, כדאי, נשב, אז הוא אמר, טוב, יאללה, תוך שנייה הוא נכנס, באותו רגע האנרגיה השתנתה בינינו, וחזרנו ליחד. ההתעלות הזאת, הרגע של ההתעלות הזאת,
ההתעלות, זה המילה. ואני אומרת, נכון, זה לפעמים נשמע תיק, שזה עלינו, אבל אם הכוח באחריות, זאת אומרת, יש לי את הכוח לשנות, ואני רוצה את הכוח, כלומר, אפילו אנחנו רוצות לנהל ולהוביל ולעשות, יש איזה
אני
אחריות.
מעדיפה שיהיה לי את השליטה, בוא נהיה כנות. מעדיפה. בתור פריקית שליטה.
יש את לעשות אותך חכם, אוקיי? באיזושהי, את יודעת, חוכמת נשים, שזה לא מרגיש שמקטינים את מי שאיתנו.
נכון שזה מבאס שהאחריות עליי, אבל זה גם השליטה
עליי. הכוח עליי, בדיוק. זה העניין.
והוא יכול לעשות מלא 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 דברים ובסוף כלום, אז זה יותר משתלם. אני גם גלגול הבאה באישה. נראה לי.
אני מזמינה אישה, ויש לי עוד כמה הזמנות שהייתי רוצה. אנחנו עובדות קשה הגלגול הזה בשביל לזכות את עצמנו בגלגול הבא. שמת, זה גם נושא סופר מעניין, כל העניין.
בא לי לספר לך על עוד משהו, יש לנו זמן?
יאללה, בטח, אנחנו רוצות לדבר על נושא.
רגע, מה אמרת? שמעתי.
שאנחנו רוצות לדבר גם על עוד איזשהו נושא של העזר כנגדו, שמעניין.
זה, העזר כנגדו.
בוא נדבר על זה.
השתמשתי במושג, אבל זה. לא, אבל זה הנושא שדיברנו. נושא עכשיו שרציתי להגיד, יש עוד מושגים, נקרא להם, שקשורים לעולם הרוח, שיש בהם הרבה עיוותים, למשל, בטח יצא לך לשמוע, להבות תאומות, נשמות תאומות, כל מיני מושגים.
כל הטווין...
כן, טווין פליימס, להבות תאומות, בתרגום לעברית. יש שם המון המון, לא יודעת איך לקרוא לזה, לא בא לי לקרוא לזה טעויות, זה לא טעות אפילו, זה ממש נעשה במכוון. נורא רוצים לגרום לאנשים, ובעיקר לנשים, לחשוב שיש להם באמת, אם חוזרים לזוגיות האחת הזאת, רק האחת, ואם את לא תהיה איתו את עבודה, ואת תאחזי בקשר, ואת צריכה להחזיר אותו אלייך, ויש ממש התעקעות על לא לשחרר את הקשר, ואז אומרים, אני לא יכולה, זה הטווין פלאם שלי, אני לא יכולה לשחרר, זה לא בשליטתי. זה עוד פעם מקום שכמובן לא לוקח אחריות. אני אתחיל מלהגיד משהו אחד שיש לי צורך להגיד. טווין פלאם זה בכלל לא מה שמשתמשים בו אנשים בעולם הרוח, לפחות רוב האנשים שאני שומע. טווין פלאם זה הזדמנות של הנשמה להתפתח כפול, זה אומר שהנשמה הרי היא אנרגיה, מתפצלת לשניים, היא עושה את אותו שיעור, נגיד השיעור שלי הוא בהצלחה, או השיעור שלי הוא בערך עצמי, או לא יודעת מה, אני עושה את אותו שיעור פעם אחת, לא יודעת, בתור איזה גבר באפריקה, ופעם אחת בתור אישה בישראל, נגיד, במקביל, אנחנו לא נפגשים, אין קשר זוגי, זה לא קשור לזוגיות בכלל, להפך, עדיף שלא ייפגשו, כי האנרגיות לא מסתדרות טוב, כי זו אותה אנרגיה, זה עושה כמו קצר. זה טעות, נקרא לזה יקומית, אם בטעות נפגשים. וזה הרעיון של טווין פליים, למשל. גם נשמות תאומות, הנשמות שחוזרות שוב ושוב להתגלגל ביחד, כי הן נפגשות, אבל בכל מיני גרסאות, אמא ובן, שכנים, חברים טובים, אין קשר בכלל לזוגיות. יכול להיות גם קשר זוגי פה, אבל זה חלק קטן מכל המהות של נשמות תאומות. מה כן יש? יש קשר קרמטי. קשר קרמטי זה קשר שכן הייתה לנו הזדמנות לחוות קשר זוגי בגלגול קודם עם אותו אדם, ועוד פעם הזדמנות הפעם, יכול להיות שזה אפילו חוזר כמה פעמים, כי כל פעם זה התפספס, כי כל פעם זה קרה משהו, אז מרגישים באמת את הרגש הנורא חזק על זה, שהרבה מדברות עליו, וכן, יש פה משהו לא פתור שצריך לגעת בו ולפתור אותו. אבל זה לא אומר שאסור להיפרד. זה יכול להגיד דווקא שכן. למשל, עבודה על להיפרד ולמצוא מישהו אחר.
אז את יודעת, בעולם הנמרולוגיה מדברים על קשר קרמטי, יש לי גם ממש מספרים לקשר קרמטי, נגיד אני ואמיר זה קשר קרמטי, לפי הנמרולוגיה, אנחנו 7-2, ובעצם שם מדברים על זה זה אומר שבעצם הקשר הזה הגיע לצורך ילודה מסוימת, זאת אומרת, כדי להביא איזשהו ילד שניפגש, שנביא איזשהו ילד לעולם, וזו זוגיות שלגמרי הייתה צריכה לקרות, אבל כן זו זוגיות שמאוד קשה להיפרד בה, זה לא שלא אפשרי,
נכון.
אבל מאוד קשה. היא זוגיות אגב מאוד מורכבת בדרך כלל, זאת אומרת, יש בה הרבה
נכון.
ריבים או...
משקעים של גלגולים קודמים,
בדיוק,
ברור.
בדיוק, אבל מאוד קשה לזוג שבקשר קרמטי להיפרד, זאת אומרת, הם יכולים, אבל זה כל פעם טוב, נפרדים ואז חוזרים ואז כזה.
כן, אבל את יודעת, אני מסכימה איתך, בגלל זה אני העליתי את הנושא הזה, כי יש קשר קרמטי, אבל... לפעמים יש האחזות במושג הזה, ואני ממש רוצה להזהיר, לשים אלף תמרורי אזהרה,
ממש.
תשימו לב לא ליפול למלכודת הזאת שאומרת, אין לי ברירה כי אני מתקשה לשחרר, ולקרוא לזה תחת הכותרת קשר קרמטי, ובגלל זה אני מתקשה לשחרר. קודם כל, כל קשר אפשר לשחרר גם קשר קרמטי, נכון שזה יותר מורכב. וחוץ מזה, הרבה נופלות למקום הזה, כי קצת לא לוקחות אחריות על הקושי לשחרר. וזה בסדר, טבעי קשה לשחרר, זה כואב בלב, אבל יש כאלה שצריך לשחרר אותם, והם במיוחד אם הקשר לא משרת אותם, או לא טוב להם, או לא נעים להם, או אם יש, הצד השני לא משתף פעולה, זה
לגמרי.
צריך להיות נקודה שאתה אומר, די, מתי הגבול שלי?
נכון.
אז העליתי
מעניין.
כן.
אוקיי, תגידי מה עוד אנחנו יכולות ככה לתת למי שמאזין לנו בהקשר של זוגיות בעיניים רוחניות. זאת אומרת...
וואי, בא לי לתת, בא לי לתת משהו, יש לי.
יאללה.
איזה כיף שאת שואלת השאלות הנכונות. בא לי לתת את התקווה, בסדר? זה הרגע של התקווה. נכון שזוגיות דורשת עבודה אינסופית בעיניי, וזוגיות דורשת עבודה פנימית לפני שיש אותה, בזמן שיש אותה, כל הזמן יש עבודה. עם זאת, כשאנחנו כן אמורים להיות עם בן אדם, לא נותנים לנו לטעות. וזה נקודה שחשובה, כי אנחנו הרבה פעמים חושבים שהכל עלינו פה בעולם. אני אדאג לזוגיות, אני עובדת, אז זה יקרה. נכון שאני מסירה כל מיני מחסומים בדרך אם אני עובדת, אבל כשיש מישהו למעלה שרוצה שהדבר הזה יקרה, הדחיפה של היקום היא כל כך חזקה, שגם אם את תתבלבלי בדרך, ואני התבלבלתי מלא פעמים בדרך, לא נותנו לי לטעות. מדי פעם חשבתי, אולי אני פרד, אופ, ענת בהיריון, אולי אני פרד, אופ, זה לא יסתדר. זה ממש לא אפשרו לי להתבלבל, והיום אני מודה להם על זה, כי אני יודעת שזה הדבר הנכון, זה לא היה מקרה. וגם בזוגיות שלנו, 4 שנים לקח לבעל שלי להתחיל איתי, סיפרתי לך בהתחלת הזה, על המפגש הראשוני שלנו בצבא, ישבנו אחד ליד השני, כל השירות, הוא בעל שלי, הוא מהמם וביישן, כל השירות הוא ישב ולא הוציא מילה מהפה, לא הבנתי מה הוא רוצה ממני, הוא בעניין, הוא לא בעניין, מפה לשם השתחררנו, אז לא היה פייסבוק, אנחנו לא בטווח גיל הזה, לא היה כלום, לא היה לי את הטלפון שלו, לא החלפנו טלפונים, פשוט השתחרר לפניי, אני השתחררתי אחריו, יום אחד חברה שלי אומרת לי, ענת, יש לך את הטלפון של בעלי קרונו דיאגו, של דיאגו? אז אמרתי לה, לא, אף פעם לא דיברתי איתו בטלפון, למה? היא אמרה לי, איבדתי אותו, כי היא הייתה מדברת איתו. אם תראי אותו היום, היא אומרת לי, הלכתי לאיזה סטנדאפ, אם תראי אותו היום, תביא לי את הטלפון. אמרתי לה, מה? חשבתי שהיא, מה היא רוצה ממני? אמרתי לה, מה? היא עוד פעם חזרה על אותו משפט, אם תראי אותו היום, תביא לי את הטלפון שלו. אז אמרתי, טוב, היא איבדה את זה לגמרי, עשיתי לה ככה, בסדר, ככה. וכפי פגשתי באותו רגע בדרך לשירותי.
וואו.
את דיאגו. לקחתי את המספר טלפון שלו רק כי היא ביקשה, אחרת גם אם הייתי פוגשת אותו, לא הייתי מבקשת את המספר. והוא ביקש את שלי, אגב, אני קצת אבלה, אז חשבתי שהוא מנומס. הוא ביקש אותה כנראה שהייתי, הוא היה מעוניין. עברה עוד 5 שנה, אני טסתי למזרח, אוקיי? אנחנו וואו. מדברים על כמעט 4 שנים כבר. אחרי שחזרתי, הקדמתי את הזמן, לא משנה, בכלל לא תכננתי עוד לחזור, חזרתי, הוא הרים לי טלפון שבוע אחרי, הוא לא ידע, אף אחד לא יודע, אין פייסבוק. לא, אין סטוריז. לא ידע שחזרתי, פשוט החליט להרים טלפון פתאום, אחרי 5 שנה, לא מקרי כמובן, ומפה לשם, מאז אנחנו ביחד.
מדהים.
אבל היינו צריכים לחוות את כל הדברים בדרך, את החוויה של הטיול אחרי צבא במפרד, כאילו שלא יחסר לנו איזה משהו בחיים שאמרנו, את זה לא עשיתי, את זה. קרה פה משהו נורא גדול שלא נתנו לנו באמת להיפרד מהיחד הזה. ולא משנה מתי אני יודעת שלא ייתנו לנו. אז אני חוזרת לתת תקווה לאנשים, שמישהו שם למעלה רוצה שזה יקרה, ויש כיוון, כלומר זאת התוכנית שאמורה לקרות, זה יקרה גם אם אתם תדפקו את הראש בקיר, גם אם לא יודעת מה תעשו, הדחיפה תוביל אתכם ליחד.
מדהים. שבעצם במילים אחרות, המסר שאני לוקחת מזה למאזינות שלנו ולמאזינים שלנו, זה אפשר לשחרר. כלומר, כן תעשו כדי למצוא זוגיות, כן תאמינו, כן תעבדו על הפנימיות, תעבדו על האהבה עצמית, תעבדו על הערכה עצמית, תעבדו על כמה מגיע לכם ושזה יקרה, אבל לשחרר את הסטרס, לשחרר את הלחץ, את המקום הזה של אין, כאילו, אולי זה
הכל
יגיע
תלוי
לזה.
בי, את המקום שהכל
בדיוק.
תלוי בי, אם אני לא אעשה, לא יהיה. יש כאלה שעובדות בלרעיין, יש כאלה שנכון, הם כאילו עובדות בלחפש זוגיות. לא, ממי, לא לעבוד בלחפש זוגיות, לעבוד בעבודה פנימית, כן, אהבה עצמית, כן, כן, זה כן. כדאי. אבל...
ולהסכים להיות בערנות, ולהסכים להיות במקומות שהוא יכול למצוא אותי, כדי שהוא יראה את הסימן, מה שנקרא, אבל
נכון?
להוריד את הסטרס, זאת אומרת, בסוף, 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 יש לך מישהו שם שאמור להיות שלך, ועד שלא, אחד מכם יזהה את זה, בואי פשוט תסכימי להיות.
גם תסכימי להיות וגם תסמכי על אלוהים.
כן, זה תמיד.
כי הוא נותן לך משהו, אז אתה פשוט תקבל אותו.
ממש, אני חושבת שזה אחלה מסר אופטימי, ככה לעשות איזשהו סיום שלנו. אז קודם כל, צגח, תודה רבה. היה סופר מעניין ומחדש ונותן תקווה ואמונה והבנה להרבה דברים שאני בטוחה שכשאנשים יקשיבו לנו, פתאום ירדו להם כל מיני הסימונים של אנשים מהיום, אנשים מהעבר, אנשים שהם איתם בזוגיות, איך זה קרה כמו שלי וכמו שלך, ובאמת מי היה יכול לחשוב על זה אז, אז זה מדהים וסופר מעניין. ואני רוצה להגיד לך תודה.
ותודה לך גם על ההזדמנות וגם על מי שאת. אני חושבת שאת עושה כל כך הרבה טוב בעולם ורק תמשיכי.
וגם את, באמת. הרבה מאוד טוב. אנחנו כמובן שאפשר להגיע אלייך, ואפשר לפגוש אותך גם בתהליכים אישיים, וגם את עושה הרצאות, ואנחנו נשים את הקישור לאינסטגרם, ובמקרה שלך גם לטיק טוק.
כן. מחורה.
כן, סוף סוף מישהו שם, שזה באמת הפלטפורמה, אני עוד לא הצלחתי להביא את עצמי אליה.
את ראיתי נגיעות.
בדיוק, בדיוק, נגיעות קלות. אז אנחנו נשים את הכל כדי שגם מי שמאזין לנו יוכל לקבל ממך עוד. ואני מאחלת לך שנה טובה וחתימה טובה והמשך עבודה מדהימה שאת עושה עם עצמך ועם הסביבה.
תודה, תודה, תודה.
אנחנו נתראה בפרק הבא של מדברים זוגיות מעשית, ועד אז עקבו אחריי באינסטגרם, אדר זוהר אחד, ושוטטו קצת באתר שלנו, יש שם הרבה דברים מעניינים, המרכז לזוגיות מעשית, אדר זוהר.com. מחכה לראותכם, ביי.